טוב לכולם, מועדים לשמחה, פתכתבה לכולנו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותינו, את תיקון התשובה, את כל הברכות, שיטיב לנו את החתימה, שהשפע של חג הסוכות ישפיע עלינו לטובה במשך כל השנה, ושבעזרת השם הקורונה הזאת כבר תלך מאיתנו ונוכל לחזור לחיים נורמליים וכדומה. אני מתחיל היום בעמוד קוף ב' בגמרא של המכון, אבל אני מציע שתשתיקו, יש מישהו עם רעשי רקע. אבל כדי להיזכר מה למדנו בפעם שעברה, אני אתחיל את תחילת הקטע בלי להסביר יותר מדי, אלא רק שניזכר. עמוד קוף א', אלו ברכות שפותחים בהם בברוך. רואים? אלו ברכות שפותחים בהם בברוך. זה הקטע שהתחלנו, עמוד קוף א' בגמרא של המכון, פרק א' הלכה ד'. כל הברכות פותחים בהם בברוך, ואם הייתה ברכה סמוכה לחברתה, כגון קריאת שמע ותפילה, הם פותחים בהם בברוך. זאת אומרת, יש לנו פה הגדרה, שכל ברכה שהיא סמוכה לחברתה, תחילת הברכה לא מתחילה בברוך, כן? והדוגמה זה קריאת שמע ותפילה. אתה חונן לאדם דת ומלמד לאנוש בינה. לא מתחיל במילים, ברוך אתה חונן לאדם דת וכו'. היטיב אביר מערי גאולה, כן, הוא שואל מה קוראים גאולה, ברכת גאולה, איך מסתדרים איתה, והסברנו שברכת גאולה, זה הכוונה היא ברכת גאולה שבלילי פסחים. אנחנו עוד נחזור להגדרה הזאת, למרות שכבר עסקנו בגדול בעניין הזה, אבל סילמתי לכם בוואטסאפ הרערות של הגמרא של שוטנשטיין, על שם אנחנו נחזור לנקודה הזאת. אז לגבי גאולה, צביקה, אתה איתנו? הרי גאולה, אומרת הגמרא שניאי, זה מקרה מיוחד. ירחמי על פה שאלה, שבפעם שעברה לא התייחסתי לשאלה שלו. אתה זוכר את השאלה שלך, ירחמי על? מה? אני לא שומע, תפתח רמקול. לא שומעים. טוב. אנמיוט למעלה. הנה עכשיו. אנחנו לא שומעים מרחביל. טוב, נמשיך הלאה. בסדר. השאלה שלך הייתה, הרי קריאת שמע מהווה הפסק בין ברכה שנייה של ברכות קריאת שמע שלפני בקריאת שמע לברכות שלאחריה. אז למה זה לא יפתח בברוך? זאת הייתה השאלה ששאלת. נתייחס בלי נדר לשאלה הזאת, אני מקווה שנגיע. בכל מקרה היא זכורה לי. אומרת, אז אם ככה, אני ממשיך בגמרא. היטיב רבי אלעזר ברבי יוסה, קומי רבי יוסה. והסופה, כן? הוא שואל שאלה, מה קורה בסופו של דבר עם החלק האחרון של ברכת גאולה? ששם חותמים בברוך, לכאורה זה מיותר, כי אחריה אין שום ברכה נוספת. אמר לשתיים מנה, כן, בברכת גאולה יש שתי מגמות, אחת לבא ואחת לשעבר, כן, ברכה על מה שהיה, גאולת מצרים, ועל הגאולה העתידית שתבוא אחר כך. עד כאן הסברנו, העמקנו, זה מספיק לי כדי להיזכר. אני בעמוד קרובית למעלה, היטיבון, הרי הבדלה, כן? שואלת הגמרא, סליחה, הרי מה עם הבדלה? הבדלה מתחילה בהנה לשועתי אבטח, ברוך אתה השם אלוקים וכל הבורא פרי הגפן, בורא מיני בשמים, בורא מורא האש, ושוב מתחילים בברוך. למה? הרי זה ברכה סמוכה לחברתה. שוב מיותר, הפתיח לא מתאים? אומרת הגמרא, שניאי, יש פה דין מיוחד בהבדלה. למה? דמר רבי בו בר זבדה, כן, שהוא אמר, רבי היה מפזרן וחוזר וחוללן על הכוס. כן, רבי היה מגיע לאש, אמר מורה מורה האש. הגיע ליין, אמר מורה פרי הגפן, וכו'. וחוזר אחר כך, כן, ובסופו של דבר, כולל את הכל על הכוס. רבי חייא רובה היה מחנסן, כן, רבי חייא הגדול, היה מכנס אותה. תודה, תודה צביקה. אז אומרת הגמרא, שימו לב, אז הוא אומר, רבי חייא רובה, רבי חייא הגדול היה מחנסן. ועכשיו הגמרא תעבור לעוד שאלה נוספת. אני רוצה כרגע לעצור, לגמור את הסיפור של ההבדלה, לפחות בחלק הזה. הרי ההבדלה, תסתכלו בפירוש למטה, וחוזר וחוללן לקרוא, זה בערך באמצע העמודה הימנית. וחוזר וחוללן על הכוס. כן? אז הוא בעצם אומר את הגמרא, אומר הפירוש, סליחה, היה אומר שוב את כל המרות יחד שהיה מבדיל על הכוס בביתו. לפי זה הוא בערך פעמיים. פעם אחת כי הזדמן לו מה שהזדמן לו, ופעם שנייה כשהוא אסף את הכל כאן בעניין הזה. שזה כשלעצמו מעניין. הלאה. היה אומר את כל הברכות יחד כשהמבדיל לכוס ולא מפזרן, הרי כשהוא מפזרן, כשיתת רבי הוא אומר את ברכת ההבדלה בלי כוס ובשמים ונר. ולכן היא ברכה בפני עצמה ואינה נחשבת סמוכה לחברתה. ותמיד היא פותחת לברוך. זאת אומרת, בהבדלה יש לנו בסופו של דבר, בגלל החיבור לברכות האחרות, למרות הכל היא נחשבת כברכה לעצמה, כי היו פעמים שהוא מפזר אותם. כאן בהבדל לא יקשו בערי סופה, כמו שיקשו ללן הקידוש. רגע, אז למה ברכת ההבדלה בסוף מסתיימת בברוך, החלק האחרון של הברכה? למה זה מסתיים בברוך? ושם בקידוש, בהמשך עוד מעט נראה את זה, הגמרא תשאל על זה. משום שיש שם נוהגים שלא לחתום בה. זאת אומרת, היו דורות שלא חתמו, ואף שבדורות האחרונים גם בארץ ישראל נהגו לחתום, כמו שאמרו בירושלמי, למרות הכל, פה הם לא היו כולם חותמים, לכן ממילא השאלה לא במקום. היטיבון. אלי ברוך הבא. אהו בעמוד קב, כרגע בפירוש למטה בעמודה הימנית. אומרת, אז שימו לב, היטיבון, הרי נברך. אני רוצה לפני שנקרא את הפירוש, כמובן, רגע, פה היה לי משהו שצילמתי לכם, אני חושב, רק רגע אחד. צילמתי כמובן את ההערות המרכזיות שהיה חשוב לי לדבר עליהן, ולא בכל נקודה ונקודה כמובן התעסקתי עם זה. תסתכלו במקור שצילמתי בוואטסאפ בהערה מספר, רגע, במקור מספר 1. מקור מספר 1, הערה 18.
אוקיי.
רואים שם? שימו לב. שם הדגשנו כמה דברים. הברכה השנייה של לפני קריאת שמע אינה פותחת בברוך. זה כבר סוגיה שכבר עסקנו בה למעלה, ולכן אני רק חוזר לנקודה הזאת גם כן. רגע, איפה אני? רק שנייה אחת, איבדתי משהו פה. טטטם. 18. לא, אני לא במקום. רק שנייה, מכילה אחת. רק שנייה, פה משהו. אף על פי שברכה זו אינה סמוכה לגמרי, כן, פה בהערה 18, מה כתוב? אף על פי שלא ברכה שסמוכה לגמרי, למרות הכל היא נחשבת כסמוכה לה. לפי שהיא נאמרת כהמשך לסדר ברכות קריאת שמע. אם אני מדלג, אני מקווה שאתם רואים בעיניים שאני מדלג זה בכוונה כדי לקצר לאן שצריך. כי זה המשך של אותו עניין, עסוקים באותו נושא, יש מושג כזה בהלכה שאנחנו ממשיכים הלאה את אותו עניין. הלאה, ואין קריאת שמע נחשבת הפסק. אולם הרשב"א, תראו בהערה שסימנתי בקו, בסוגריים, אולם הרשב"א חולק וסובר שרק הברכה שלפני קריאת שמע נחשבת סמוכה לחברתה. אז לשיטתו עדיין קשה, איך הוא יסתדר עם העניין של קריאת שמע? פה אין לנו את התשובה, בהמשך נגיע לזה. כי קריאת שמע שבאמצע מפסיקה בין הברכות, וטעם אחר יש בדבר, מדוע אינה פותחת בברוך. זאת אומרת, הרשב"א היה צריך תירוץ אחר, כי זה באמת, הוא אומר, הסברה ההגיונית, השאלה היא במקום. קריאת שמע זה בכל זאת יחידה גדולה. אבל רגע, אתם לא זוכרים שיש קטע אחד, שבו יש יחידה כזאת עוד יותר גדולה, מאשר קריאת שמע, וזה הזכרנו בשיעור שעבר. וגם שם, לא אמרנו את התירוץ הזה של כל מיני פטנטים. זה נקרא סמוכה, למרות הכל. איזה ברכה דיברנו, מישהו זוכר במקרה? טוב, אז הבוחן, תרשמו לפניכם. ובכן ככה, ברכת אשר גאלנו בליל הסדר. אני מתחיל את ההלל בבית הכנסת, אומר את הברכה הראשונה, ומוסיף עוד כמה קטעים, ובליל הסדר אחרי הכל, אני ברך אשר גאה לנו. ואנחנו נראה שהגמרא תגיד שזה נקרא מחובר. מדהים. מה זה מחובר? זה מחובר. קריאת שמע לא מחובר, וזה כן. זה חידוש מעניין. כן? אז למרות הכל, הסברה הראשונה מבחינה הזאת היא ודאי נוחה יותר כדי להבין את העניין הזה. הסברה שאומרת שקריאת שמע זה עסוקים באותו עניין, ולכן אין בעיה. הלאה, עכשיו תסתכלו בהערה 22, שזה המקור הבא ששלחתי לכם. המנהג היה לברך לפני אמירת הלל בליל הסדר. עכשיו מה שהסברתי כרגע, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לגמור את ההלל. הגמרא שאלה רגע לפני כן, סליחה, זה המקור השלישי, לפני כן הבאתי לכם את דברי החרדים, כי רציתי שתראו את הפירוש עצמו שמצולם. צילמתי את כל החלק הימני של הגמרא אצלי וסימנתי לכם בקו את דברי בעל החרדים. אז הוא אומר ככה, הרי ברכת אשר גאלנו, אתם רואים את זה מסומן בקו, בפירוש של המקור ששלחתי לכם, שאנו מברכים בליל פסחים, שהיא סמוכה לברכה הראשונה שקריאת ההלל. ולמה פותחים בה בברוך? שהיה רבי ירמיה סבור שברכה הראשונה היינו לגמור את ההלל. שימו לב, זה הברכה שמובאת פה לפי מנהג ה... לגמור את ההלל. לפי מנהג ה... ספרדים, לא לפי... כן, ספרדים, מה שחכמיל... ראיתי את השפתיים שלך, קראתי אותם. לפי מנהג הספרדים, לא לפי מנהג האשכנזים. אמרם, אנחנו לא שומעים אותך.
נכון.
על שני פרקים הללו מברך אותה. על שני פרקים, זה מספיק. ושוב, הספרדים, אני מזכיר, ביום שיש פה הלל מקוצר כמו ראש חודש, הספרדים לא אומרים לגמור את ההלל. לא אומרים בכלל את הברכה, נכון, אמרם?
לא מברכים בכלל.
לא מברכים בכלל. תראה מה זה, זה נס שאני עוד זוכר משהו מהתקופה שהייתי ספרדי. אז שימו לב. אז אומר בעל החרדים, וברכה האחרונה שרגיעה לנו, כאין ששנינו בה וחותם בגאולה, כיוון שכן דמה לברכה האחרונה שבקריאת שמע, שאין פותחים בה. בעל חרדים הולך קיצוני, והולך באותו עניין שקריאת שמע, זה קשור לאותו עניין, למרות שהפסקתי באמצע ולקח הרבה זמן, ועשיתי קידוש ואמרתי את ההגדה, למרות הכל מבחינתי זה נקרא ברכה סמוכה. ירחמיל, אתה תפתח את הרמקול, אחרי אתה לא נבין כלום. לא שומעים, אני קשה, אתה גם שם את השפתיים, אני לא יכול לקרוא את השפתיים.
אז אתה שומע אותי?
כן. עכשיו אני לא שומע. אתה אומר
שמתחילים בבית כנסת, זה רק בארץ,
אני הבנתי מה שהוא אומר, אני אחזור מה שהוא אומר. בחוץ לארץ לא היו אומרים הלל בליל הסדר, הוא אומר. אלא מה היו אומרים? מדלגים על זה?
מדלגים?
וואו, לא ידעתי, זה חידוש בשבילי. למה לא היו אומרים? יש לך מושג?
זה מה שזכור לי, אני הייתי בגיל 18, אבל זה מה שזכור לי. אולי בגלל
התימה. אולי בגלל?
שזה תמוע. אפשר באמצע לעבור מבית הכנסת עד הבית
ומתחיל לכל מיני
דברים אחרים ואז
נשמע תמוע. אבל בנוסח ההגדה לא ראינו שיש חילוקים בין הארץ לחוץ לארץ בנקודה הזאת.
לא, בהגדה אומרים את ההגדה
כרגיל,
אבל את
אני חוזר מה שהוא אומר, רחמיאל אמר א' בחוץ לארץ לא אומרים תעלל בית הכנסת, למרות שבהגדה כן היו אומרים את הברכות, אבל תעלל לא היו מכניסים לתוך ההגדה, אלא היו משאירים את זה בחוץ. זאת אומרת, כאילו חצי הלל היו אומרים קטוע, וזאת שאלה הלכתית כפולה. אז אם ככה, מה עם ההלל? זה מוזר לי מאוד, מוזר לי מאוד. אני אשאל גם את אח שלי מה הם עושים שם באמריקה. בסדר, אנחנו נברר את זה, נשאל אותו. אני לא זוכר שזה ככה, אבל זה מעניין. בכל מקרה, בכל מקרה, שימו לב, אני לא הייתי שם. ליל הסדר, לא הייתי אף פעם בחוץ לארץ, אז אני לא יודע. אף פעם לא התארחתי אצל המשפחה שלי. בכל מקרה, אז אני עכשיו הולך להערה מספר 22, כלומר מקור מספר 3 ששלחתי לכם בוואטסאפ. תסתכלו שם בפנים. המנהג היה לברך לפני אמירת הלל בליל הסדר, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לגמור את ההלל. או לקרוא את ההלל, הערה בסוגריים, כלומר אשכנז ספרד. לאחר הברכה היו אומרים את שני הפרקים הראשונים של ההלל, בהם נזכרת יציאת מצרים, ולאחר מכן ברכת הגאולה כמו המנהג היום. כך שברכת הגאולה משמשת כברכת כברכה חותמת לאמירת שני הפרקים הראשונים של ההלל. רבי ירמיה סובר, כן, רבי ירמיה אומר, שואל הרי גאולה, כן, זאת שאלת רבי ירמיה בגמרא. רבי ירמיה סובר שמאחר וברכת הגאולה משלימה את הברכה הפותחת ההלל, היא נחשבת ברכה הסמוכה לחברתה, אף על פי שמפסיק ביניהם באמירת פרקי ההלל, בדומה לברכה שלאחר קריאת שמע. כן, אתם רואים שהחיבור בין שני החלקים, כמו שראינו בדברי בעל חרדים שצילמתי לכם לפניכם. אני קופץ לסוגריים המסומנות בקו, גם הרשב"א, כן, בוואטסאפ, יצחק, גם הרשב"א שסובר שקריאת שמע נחשבת הפסק בין הברכה שלפניה לברכה שלאחריה, מסכים בעניין זה שברכת גאולה נחשבת סמוכה לברכת שלפני ההלל, ואין ההלל הפסק ביניהם, כיוון שברכת גאולה היא חתימת הברכה שלפני ההלל. כן, אז זה בעצם, שימו לב, זה מדהים היה הדבר הזה, כי הרשב"א הרי אמרנו שהוא לא רוצה לקבל את הסיבה הזאת של הברכה של אחריה בקריאת שמע. ולמרות הכל כאן, הוא חיבר את זה, הוא אומר זה כן. למרות שפה המרחק פי כמה יותר גדול. שים ירחמי אל יד עליו.
יכול להיות זה סיבה אחרת.
נכון, יכול להיות. אבל רק תשימו לב שזה, פה הוא כן מקבל את זה, את הסברה הזאת. זאת אומרת שיש מקום לקבל את העיקרון הזה, כמו שאמרנו קודם, שזה בסדר. עכשיו, תעברו למקור הבא שצילמתי לכם, מקור, זה הערה מספר 2. חכמים תקנו שברכת גאולה תהיה פותחת בברוך. כן, אתם רואים את זה? בגלל המקרים, בגלל הערה, לא צילמתי לכם? לא יכול להיות. מקור מספר...
יש.
מקור 4, לא?
4?
כן, מקור 4, כן, צילמתי לכם.
אמרת 2.
לא, זה הערה 2 במקור 4. ההערות הרי מסומנות לפי הצילומים ש... אוקיי, אז שימו לב. חכמים תקנו שברכת גאולה תהיה פותחת בברוך. אני מקווה שהקפיצות האלו לא פוגעות לכם בסדר בראש. אני מנסה גם כן, אני גם חוזר כדי שהדברים ישבו טוב בראש. חכמים תקנו שברכת גאולה תהיה פותחת בברוך, בגלל המקרים שבהם אינו מברך על ההלל תחילה, ואין היא סמוכה לברכה אחרת. לאחר שתק... ש... מה?
איזה מקרים שלא מברכים על...
אתה לא זוכר, אבל מקודם אמרנו שיש מצבים, למשל ספרדים, לא מברכים על ההלל בראש חודש, כי זה הלל מקוצר. רק על הלל שלם, לגמור את ההלל הם מברכים. בכל מקרה, אז הוא אומר, לאחר שתקנו כן, נשאר נוסח הברכה קבוע לעולם, גם כאשר היא סמוכה לברכת ההלל. זאת אומרת, ברכת גאולה שהיא סמוכה לברכת ההלל, כן, וברגע שתוקן, תוקן. אז אחרי זה נשאר. הגמרא נוקטת כעת שהברייתא מלמד שני כללים, אני עברתי להערה 3. כן, עוד כלומר, הערה הבאה, אז אני חושב זה באותו צילום היה. שהברייתא מלמד שני כללים, כל הברכות פותחות בברוך, אבל אינם חותמות בברוך. זאת אומרת, ברכה, אתם מברכים בורא פרי העץ וחותמים בברוך, ברוך אתה השם אלוקינו וכל הבורא פרי העץ. אני אמשיך הלאה, ברוך בורא פרי העץ? לא. אין חתימה. פעם אחת בלבד. לפי הבנה זו, היוצא מן הכלל יהיה רק בברכה הבאה לפני ברכה אחרת. שהיא צריכה לחתום בברוך כדי להבדיל בין סוף ברכה זו לתחילת הברכה הבאה, או כדי לעבור פתיחה לברכה סמוכה לה. אבל ברכות רגילות הפותחות בברוך אינם חותמות בברוך. ב' זה היה א', ברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך. כן? עכשיו הגמרא הולכת לדון על העניין הזה לגבי הדבר הזה, לגבי הברכה. עכשיו שימו לב, הערה 5, זה המקור הבא. מקור 5 אולי, לא יודע. בברכת הגאולה אנו מודים תחילה להשם על הגאולה שהייתה, אמרנו לשעבר ועל העתיד, נכון? ככה הסברנו בגמרא שני הדברים, שרגיע לנו וגאל את אבותינו מצרים. איזה זמן זה? זה עבר, כן? שהיה. ואחר כך אנו מבקשים על הגאולה העתידה, כן, השם אלוקינו וכאבותינו הגיענו למועדים ולרגלים אחרים, שמחים בבניין נראיך וססים בעבודתך. כיוון שברכה זו כוללת שני עניינים, גם על העבר וגם על העתיד, היא נחשבת כמו שתי ברכות. ועל כן תקנו חכמים להזכיר בברוך אתה השם פעמיים, כך שהברכה הראשונה פותחת בברוך ואינה חותמת בברוך, והשנייה חותמת בברוך ואינה פותחת בברוך. אבל כל אחת מהם כוללת הזכרת השם פעם אחת בלבד. כן, ככה רשב"א מסביר, וזה גם קצת משתלב בכל העניין הזה שאמרנו קודם לגבי שיטתו של הרשב"א. אז עד כאן היה מה שלמדנו בפעמים שעברו. עכשיו אני חוזר חזרה אל הגמרא עצמה, אל הגמרא של המכון. תחזרו לגמרא של המכון, ואני חוזר אל הברכה הבאה. רגע. אז אמרנו שרבי יהודה, רבי חייא הגדול, היה מחנסן, כך אומרת הגמרא, נכון? עמוד קובעת למעלה. רבי חייא הגדול, רבי חייא רובה, היה מחנסן. והגמרא עכשיו מביאה עוד שאלה, בסדר, הבנו שהוא היה מכנס אותה. שואלת הגמרא, היא טיבון, כלומר עוד שאלה. הרי נברך, מה נברך? איזה ברכה זה נברך? הסברנו את זה הפעם שעברה. בזימון, בברכת הזימון. רבותיי נברך. סליחה, נברך זה ברוך אתה השם? הגמרא מבינה שכן. נברך זה נחשב כברוך אתה השם. לצורך העניין. נברך שאכלנו משלו. למי? מה זה? לא ברכה? אני רוצה לברך את הקדוש ברוך הוא, נכון? זה אותו עיקרון? הרי נברך. עונה הגמרא שאני היא, זה מקרה מיוחד. על מה השאלה? השאלה זה על נרי נברך, או השאלה זה על ברכת המזון? אז השאלה היא על ברכת המזון, כי ברכת המזון פותחת בברוך. ברוך אתה השנו אלוקינו מלך העולם, מזל את העולם כולו בטובו. כלומר, לכאורה שואלת הגמרא, למה זה פותח בברוך? אמרת רבותיי נברך, אמר פתחת בברכה, הברוך הבא מיותר? למה מתחיל? בהזן את העולם בלשון ברוך. זו שאלת הגמרא. הרי אין לברך. עונה הגמרא שניה היא, זה מקרה מיוחד. למה? שאם היו שניים יושבים ואוכלים, שינה אומרים לברך. זימון הרי הכלל הוא, למדנו את זה כבר בשעתו בסרט ברכות בבבלי, זימון צריך להיות בשלושה. יש פרק מיוחד, שלושה שאכלו כאחד וכו' וכו'. כלומר צריך לברך. שאם היו שניים יושבים ואוכלים, אומרת הגמרא, שינה אומרים לברך. אוקיי, שואלת הגמרא, הרי אזן את הכל, ואזן את הכל לכאורה הברכה השנייה של ברכת הזן, כן, לכאורה מיותרת, עוד רגע נראה את זה בפירוש, כי יש פה משהו מוזר. אומרת הגמרא קשיא, ועל זה הבאתי בפעם שעברה, הדגשתי שהמילה קשיא היא לא שייכת לירושלמי. המילה קשיא לא יכולה להיות, זה לא מתאים ללשון הירושלמי. כיוון שזה לא מתאים ללשון הירושלמי, פה בפירוש עוד רגע נראה, הוא מדגיש שזה נקרא אם ככה דין אחר, זאת אומרת שאלה אחרת, שהיא לא קשורה לרצף השאלות שהגמרא שאלה ושאותן אנחנו מעלים כאן. עכשיו בואו נראה בתוך הפירוש. תראו בעמודה הימנית למטה, בלקראת 8-10 שורות מלמטה, דיבור מתחיל היטיבון. כן, עמודה הימנית, עמוד קובט. היטיבון. הרי לברך, כן, הברכה הראשונה, הרי הברכה הראשונה של ברכת המזון פותחת בברוך, אבל פי שהיא סמוכה לברכת הזימון שלפניה שפותחת בנברך, שהוא מעין ברוך. ומכאן שהברכה סמוכה לחברתה פותחת בברוך, שלא כדברי הברייתא. אז שוב הברייתא לא מסתדרת, ששואלת הגמרא, הרי לפי זה אני לא יודע מה לעשות. ומתרצים, שאני היי, כן, זה משהו אחר. כן, שונה הוא הדבר, ברכה הראשונה של ברכת המזון, שונה משאר הברכות הסמוכות לחברתה. למה? שיושבים שניים יושבים כאחד וכולי, לא מזמנים. לכן, שורה שנייה בעמודה השמאלית למעלה, בפירוש, לכן הברכה הראשונה של ברכת המזון אינה נחשבת סמוכה לחברתה, ותמיד היא פותחת בברוך. עד כאן הכל ברור? שאלות? עכשיו אנחנו מגיעים להערה בסוגריים שהערתי קודם. הרי אזן את הכל, תראו בפירוש, הפסקה השנייה, בצד שמאל. הרי אזן את הכל, קשיא. כן? מאמר זהו הערה על הגיליון שנכנסה לפנים. זאת אומרת, הייתה הערה על הגיליון, ונכנסה לתוך נוסח הגמרא. שאחד העיר שמה שיקשו את היוון, הרי נברר, פירושו למה ברכת המזון, פותחת בברוך ולא היא סמוכה לברך. ראשון המאמר מעידה עליו שאינו מגוף הירושלמי, כי לא מצינו בשום מקום אחר ירושלמי את הביטוי קשיא. כן, המילה הזאת לא שייכת. הוא בא להערה, השתמש בלשון הרגילה, לא מהבבלי. נראה שמיר כתב רק הרי הזן. כן? הרי הזן, לא הזן את הכל. ולא יותר. שרי תחיית הברכה היא הזן את העולם, ולא הזן את הכל. אלא שמי שהיה אחרי המאיר וראה את ההערה לגיליון, או שראה אותה לאחר שנכנסה לפנים, לא הבין שפירושו גרסה אחרי דקושיה קודמת, הרי נברך, ואז סבור שזו קושיה נוספת מסוף הברכה, ולכן הוסיף את המילים, את הכל, כלשון של סוף הברכה, וכיוון שקושיה נוספת זו לא נתרצה, הוסיף שהוסיף את המילה הקשיא. הבנתם את הקטע? יש פה רובד על רובד, יש פה שני רובד אחד, רובד שני על אותה שאלה. כלומר, כאילו בהתחלה שאלנו על נברך, אחרי ששאלנו על נברך, אז מישהו שם העיר אזן, אבל אזן זו אותה שאלה קודמת, אז למה לחזור פעמיים על אותה שאלה? אז לכן הוא עשה פה תרגיל, המדפיס אחר כך לא הבין את השאלה, זה נקרא בלשוננו הבוחור הזצר, כן, זה שעושה אחר כך, יושב על הסדר, גם הוא היה חשב שהוא תלמיד חכם גדול, והוא תיקן את לשון הגמרא.
שמסדר את האותיות לפני הדפוס.
נכון, אז זה הזה, הסדרן, סדרן האותיות. כן, מי שמכיר את ה... זוכר שפעם היו לנו...
היום אין חיה כזאת.
כן, היום אין חיה כזאת, כי הכל ממוחשב. בכל מקרה, המילה קשיא זה בכלל שוב תוספת. זה תוספת על תוספת, והכל בעצם מיותר משון ירושלמי. זה לא צריך להיות שם, לכן נעבור לשאלה הבאה. אז אומרת הגמרא, בבעיה הבאה, הרי הטוב המיטיב, מה זה הטוב המיטיב? זה יש לנו סיפור פה ארוך קצת. הטוב המיטיב, כולנו יודעים, זו הברכה הרביעית של ברכת המזון, שהיא לא מהתורה, כי על פי התורה יש לברך רק שלוש ברכות ולא ארבע. ברכה רביעית של ברכת המזון היא ברכה שנוספה מאוחר יותר. כן? יש לנו ארץ ישראל, יש לנו ירושלים, יש לנו הזן את העולם וכו'. אבל אין לנו את הנושא של הטוב המיטיב. מה זה הטוב המיטיב? אז תסתכלו שוב, הוא מציב קושי הרי הטוב המיטיב, הרי ברכה האחרונה של ברכת המזון. אני בפירוש עמודה השמאלית למטה, כן? עמוד קוף ב'. פותחת בברוך, אף על פי שהיא סמוכה לברכה שלפניה. ומכאן, שהברכה הסמוכה לחברתה, פותחת בברוך, שלא כדברי הברייתא. ומתרצים שניא, כן? זה שונה למה? דמר רב הונא, כן? רב הונא אמר, מי שניתנו הרוגי ביתר דרומית מערבית לירושלים, כן, זה ביתר של היום, זה לא רחוק כנראה משם, לקבורה שנהרגו בימי מלחמת בר כוכבא, שעמד בראש המרד ברומאים, וגזר עליהם אדריאנוס הרשע שלא ייקברו, ועמד מלך אחר וגזר עליהם שיקברו. אני לא יודע, הנוסח הזה קצת מוזר לי, כי ועמד מלך אחר, הכוונה היא שכרגיל הכלל הוא, שכאשר יש מלך שמת ברומי, גם במקומות אחרים, גם היום יש קצת מאיזה, אז משנים את הגזרות, מקילים את הגזרות שהמלך הקודם גזר. וכיוון שהמלך הקודם גזר שלא ינתנו לקבורה, ועכשיו עלה מלך חדש על רומא שלא ידע את יוסף, שלא ידע את הגזרה, שלא התייחס, לא ידע, זה כמובן לא רצה לדעת, לכן הוא ביטל את הגזרה ולכן ניתנו לקבורה. כן, רחמיל עשית לי כן עם הראש ראיתי, נכון אתה מאשר? אז שימו לב,
יכול להיות גם לרעה.
יכול להיות גם לרעה, זה נכון, אבל זה לא תמיד קורה, זה לרוב קורה אחרת. כן, זה בהחלט חלק מהעניין שזה לרוב זה לא ככה. בכל מקרה, רגע, פה לא הבאתי לכם צילום, חשבתי שהבאתי לכם צילום. רגע, אוקיי, טוב, אני לא הספקתי להכין לכם צילומים, אבל אני אמשיכו עליו ויוסיף פה הלאה עוד מעט. אז נקבעה טוב אמיתי, ואני בפירוש עדיין למטה, בעמוד קרוב ב'. כעבור הרבים ברכה זו וברכת המזון הטוב שלא נשרחו. הנס, הגופות, שלוש שנים עמדו ללא קבורה ולא ישריחו, אבל פי שלא נקברו. והמיטיב שניתנו לקבורה, הרי שברכת הטוב המיטיב אינה מעיקר ברכת המזון. כן? אז זה לא חלק ממה שהתורה קבעה. ולכן זה לא שייך. ולכן היא ברכה בפני עצמה, ואינה נחשבת כסמוכה לחברתה. פה אני עכשיו אצלם לכם שנייה את ההערות האחרות שהכנתי לכם פה. רגע. אז שימו לב. העיר קיבלתם, נכון? העיר ביתר הייתה עיקר מקום ישיבתם של המורדים ברומי ברשות בר כוכבא בתקופת אדריאנוס קיסר. כאשר עברו עליהם הרומאים הרגו שם אלפים ורבבות מישראל. כן, הגמרא בבבלי מתארת שבעצם היו עד דרכובותם הלכו בדם. כן, היה דם זרם שם חופשי בלי חשבון בכלל. ולא הרשו לקבור את המתים. רבה גמליאל ובית דינו שביבנה ישבו ימים רבים בתעניות, ורבן גמליאל גם בזבז את תוצרות אבותיו עד שלבסוף לאחר כמה שנים ניתנה הרשות לקבור את ההרוגים בדרך נס, נשארו גופות ההרוגים בשלמות ולא הרכיבו. שימו לב, לפי התיאור הזה זה לא בדיוק לפי מה שכתוב בגמרא של המכון. כן, זה לא רק העניין של עמד מלך חדש, אלא זה יותר גרוע, הייתה השתדלות מאוד גדולה בעניין הזה. ביום שהתירו
לי אולי שהוא מבזבז את כספו צריך לשלם
לגוי. ברור, ברור.
אז הסיבה אחרת זה בשביל מה הוא משלם מכספו למי?
לרומאים, ברור, אתה צודק.
נכון.
ביום שהתירו לגבור את הרוגי ביתר, תקנו חכמים ביבנה את ברכת הטוב המיטיב. כן, זה בבלי, ברכות מוח. חכמים קבעו ברכת הודעה זו וברכת המזון כי מהותה של ברכת המזון היא הודעה. טעם נוסף, המדרש אמרו, מי שחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל ואינה עתידה לחזור עד שיבוא בן דוד. משום כך תקנו חכמים ברכה זו בברכת המזון סמוך לברכת בוני ירושלים. כן, אז כן, בילה לעתיד, בילה לגאולה. חכמים קבעו ברכה זו בכוונה בברכה, כברכה בפני עצמה, כדי שיהיה ניכר שהיא תוספת שהוסיף חכמים על ברכת המזון. כן, אז לכן, שימו לב, אנחנו אומרים ברוך אתה השם בונה ברחמיו ירושלים, אמן, נכון? כי בעצם סדרת שלושת הברכות הראשונות מסתיימת, ולכן האמן היא חתימה. ולאחר מכן, לעולם על יחסרנו, ושוב אמן. כי זה ברכה שעומד בפני עצמה. כן? זה לא חלק מהברכות הקודמות. זאת הסיבה שאני מחלק בין השניים.
הלאה. במדרש הזה אז אנחנו בתקופת המשיח, תקופת בן דוד.
אולי, גם עבר לי בראש השאלה המעניינת הזאת, אבל לא נפתח אותה כרגע. בכל מקרה, שימו לב, זאת אומרת יוצא מכאן, שהדבר הזה, האיחוד בין השניים, זה העניין. ועכשיו הגמרא עוברת לשאלה נוספת, נראה לי שזאת היא השאלה האחרונה שנספיק להתמקד בה כרגע. אומרת הגמרא, והרי קדושה, אני חוזר לגמרא בקוף ג', עמוד קוף ג' למעלה בגמרא שורה ראשונה. הקדושה, כן? מה קורה עם הנושא של קדושה? כן? מה זה קדושה? קידושה, שימו נקודה מתחת לקוף. זה קדושה, זה לא קדושה אלא קידושה. אומרת הגמרא שאני היי, לגבי קידוש, איך אני אברך בקידוש? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה השם, נכון? אני מתחיל עוד פעם בברוך. למה מתחיל עוד פעם בברוך? הרי זה סמוך לברכת בורא פרי הגפן. שוב השאלה חוזרת, הרי לכאורה זה מיותר, זה בניגוד לברייתא שלמדנו למעלה. עונה הגמרא שאני היא, גם פה יש הבדל. למה? שיבה יושב ושותה מבעוד יום וקדש עליו היום, שאינו אומר בורא פרי הגפן. שומעים? מה קרה? אני ישבתי ביום שישי בסעודה. כן, תראו בפסקה השנייה בפירוש, שורה שלישית, דיבור מתחיל שימה יושב. שימה יושב בסעודה ושותה יין מבעוד יום, וקדש עליו היום, הגיע לשבת, נבח, קרה, הוא שתב על יין בינתיים. שאינו אומר בורא פרי הגפן. כן, זה מתאים היום לסעודות נישואין, למשל, מי שמתחתן ביום שישי, ועושה סעודת נישואין, והסעודה נמשכת לתוך הלילה, לליל שבת. אז מה עושים? במקרה כזה, פרקת קידוש היום היא לא, היא לא צריכים לצרף אליה בורא פרי הגפן. ברכתי כבר על היין. שאינו אומר בורא פרי הגפן, אינו חוזר וברך על היין, תראו בפירוש. אלא אומר ברכת קידוש היום בלבד, מפני שכבר ברך על היין בתוך הסעודה מבעוד יום, ונפטר מלברך עליו שוב. לכן ברכת קידוש היום היא ברכה בפני עצמה, ואינה נחשבת סמוכה לחברתה. ותמיד היא פותחת בברוך. כן? שואלת הגמרא, אני חוזר למעלה בגמרא, והסופה, כן, סוף הקידוש, גם חותם בברוך. כן, אז מה אתה עושה עם זה? אמר רבי מנה, תופוס, ברכות כך. ומה זה תופוס, איזה מילה זה? בישון תופס. תקנת חכמים. תראו בלמטה בפירוש. והסופה, והרי סופה, למה היא חותמת בברוך והרעין אחרי ברכת קידוש היום ברכה שאינה פותחת בברוך, שחתימתה של ברכת קידוש היום יכולה לשמש לה כפתיחה, לא צריך הרי לחתום בברוך. פתחתי בברוך, למה לחתום בברוך? ומתרצים, אמר רבי מנה, תופוס, ברכות כך הוא, כך הוא הנוסח והצור, הצורה הקבועה של הברכות כמו שאמר רבי יהודן. אמר רבי יהודן, ועכשיו נחזור חזרה לגמרא, שורה שלישית בגמרא למעלה, אמר רבי יהודן, מטבע קצור פותח בהם בברוך ולא חותם בהם בברוך, מטבע ארוך פותח בו בברוך וחותם בברוך. זה צריך לפעמים להסביר. אז תקלו למטה שוב בפירוש. מטבע קצור, כמלשון לשון קצרה. פותח בהם בברוך ואינו חותם בהם בברוך, זה שורה רביעית בעמוד, פירוש מצד ימין למטה, שורה רביעית מלמטה, בברוך, ברכה קצרה פותחת בברוך אף על כשהיא סמוכה לחברתה, אף כשיש ברכה לפניה. זאת אומרת, קודם כל הפתיח תמיד זה יהיה, למרות שיש לי כמה ברכות קודם, ואינה חותמת בברוך אף כשיש ברכה אחריה. מטבע ארוך, לא יודע מה זה ארוך, מה זה ארוך? הרבה מילים לכאורה. פותח בו, כן? ובברוך, וחותם בברוך. ברכה ארוכה פותחת בברוך, כשאינה סמוכה לחברתה. אבל כשהיא סמוכה לחברתה, אינה פותחת בברוך, כדברי הברייתא לאל, שברכה סמוכה לחברתה, אינה פותחת בברוך. וחותמת בברוך, אף כשאין ברכה אחריה, מילה שיש בה אריכות דברים, ולכן ברכת קידוש היום חותמת בברוך, כיוון שהיא ארוכה, ולכן גם ברכת הגאולה חותמת בברוך. הנה שימו לב, עכשיו חזרנו לשאלה שהייתה לנו ברשב"א. זוכרים ששאלנו, אמרו, רגע, אז למה הרשב"א חותם ככה? לא, הוא חותם כי זה ברכה ארוכה, לכן החתימה היא כזאת. עכשיו תחזרו להערה שצילמתי לכם, הערה 6, בזה אנחנו נתחיל לסגור את הדברים. תראו בהערה 6 שצילמתי לכם בוואטסאפ כמובן. אז יש לנו שם, אויש, רגע, אני פשוט מצלם לכם כבר את ההמשך של ההערה, שיהיה לכם את זה מול העיניים. רבי יהודה מלמד כלל זה, ברכה הכוללת הודעה אחת כגון ברכת המצוות או הפירות, נחשבת ברכה קצרה. כי אתם לא מוכרים בברכת הפירות, כפי שכבר אמרנו קודם, לא מוסיפים כל מיני תוספות שלא שייכות. כן, אנחנו מוכרים ובאותה וברוך, מתחילים בברוך, בלי חתימה של ברוך, לא צריך חתימה של ברוך. נכון? אז לכן, כתוצאה מזה, כן, קיבלתם את ההמשך של זה. ומזכירים בברוך את השם פעם אחת בלבד. ואילו ברכה כוללת עניינים שונים, נחשבת ברכה ארוכה, ופותחת וחותמת בברוך. ברכת הקידוש נחשבת ברכה ארוכה, לפי שהיא כוללת יותר מעניין אחד. כי מלבד עיקר ברכה שהיא הודעה להשם, אשר נתן לנו את השבת, כוללת ברכה זו גם שבח לשבת, כי הוא יום תחילה למקרי קודש. לפירך היא פותחת וחותמת בברוך. עכשיו תעברו לצילום האחרון ששלחתי לכם עכשיו, כאין זה בערה הגמרא. רואים? אתם מצליחים לעקוב אחריי או שאני מבלבל אתכם? כאין זה בערה הגמרא לאל, שברכת גאולה פותחת וחותמת בברוך, לפי שהיא כוללת שני עניינים. כן, אמרנו על העבר ועל העתיד, זוכרים? נמצא לפי מסקנת הגמרא, קפצתי לקו הבא שלי, נמצא לפי מסקנת הגמרא שהכלל הראשון הנלמד מהברייתא, שכל הברכות פותחות בברוך אבל אינם חותמות בברוך, מתייחס רק לברכות קצרות. הרשב"א מפרש באופן מעט שונה, הנה הגענו לרשב"א. לדעתו, לכן הייתי חייב להגיע לפה כדי לסגור את המעגל, לדעתו המושג ברכה ארוכה וקצרה אינו תלוי בכמות המילים או מספר עניינים של הברכה, אלא שברכה ארוכה זו ברכה הפותחת וחותמת בברוך אתה השם, וברכה קצרה כוללת מילים אלו פעם אחת בלבד. לפי פירושו, כוונת רבי יהודה לומר שמטבע הברכות נקבע על פי דעתם של חכמים. ברכה שסברו שראו לעשותה קצרה, תקנו בה הזכרת ברוך פעם אחת בלבד. ואילו ברכה שסברו שראו לעשותה ארוכה, תקנו להזכיר בה ברוך בפתיחה ובחתימה. לפיכך אין להקשות מדוע ברכה מסוימת פותחת וחותמת בברוך, בשונה מברכות אחרות, לפי שהדבר תלוי בדעת חכמים, איזו ברכה נכון שתהיה ארוכה ואיזו נכון שתהיה קצרה. או בעברית פשוטה, מי קובע? לא אנחנו. מי קובע? חכמים קובעים. חכמים הגדירו לעצמם, זה מתאים, זה לא מתאים. לפי פירוש זה, דברי רבי מנה מתרצים לא רק את הקושיה האחרונה מקידוש, אלא גם את הקושיות הקודמות מברכת גאולה וברכת הזן, הפותחות וחותמות בברוך, שחכמים ראו לנכון לקבוע ברכות אלו כברכות ארוכות, ולכן תקנו בהם מוסך הפותח וחותם בברוך. כן, אז לכן ממילא, מהן בקריאת שמע? בעצם לגבי קריאת שמע, זה אין בעיה. לגבי קריאת שמע זה משהו אחר, היות וזה משהו אחר, זה מבחינתי אני יכול לקבוע כפי שחכמים קבעו והם הכריעו, ולכן לא צריך להתעסק עם השאלה האם קריאת שמע מפריעה, מפסיקה או לא מפסיקה וכדומה. עד כאן להיום, שאין לנו כולנו, כפי שאמרנו, שהשם יטיב לנו את החתימה, בעזרת השם, בשיעור הבא, בשבוע הבא, נמשיך הלאה בנקודה הזאת. שיהיה לכולנו חג שמח.
חזק. מתי יש השיעור?